ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז אנחנו כעת אמרנו שכל התוכנית כבר פרוסה לפנינו, בעל הרצון, תכלית הרצון, הסיבה שהרצון מגיע רק באמצעות בחירה, וכל תנאי הבחירה שהעולם מעמיד לנו. ועכשיו הרמח"ל אומר לנו שכל התוכנית הזאת יכולה להופיע בהיסטוריה בשני אופנים, או באופן של מצב של קודם שהמין האנושי כשל, או במצב של אחרי הכישלון. וחשוב מאוד לדעת תמיד על איזו הבחנה אנחנו מדברים, כי ההיסטוריה תשוב ותנסה כל הזמן להחזיר את העולם למצב התקין שלו. חשוב לנו לדעת שהעולם שלנו היום במצב לא תקין, אפילו לא כעולם עבודה. מי שמסתכל על העולם שלנו וחושב שהמצב שלנו תקין, הבעיה שלנו זה לא שאין לנו בית מקדש, זו בעיה קשה. הבעיה שלנו שכל המציאות כולה, אפילו אם היה לנו מקדש, היא הייתה במציאות של החרכית. גם כששלמה המלך בונה את הבית, והוא שמח שמחה גדולה שהשכינה שרויה בירושלים, אבל באמת שמחה לא שלמה. כי המצב הוא לוחות שניים ולא לוחות ראשונים. לוחות שניים, הכוונה היא מצב העולם לאחר החטא. אילו זכינו, העולם היה חוזר ללוחות ראשונים, מקבל לוחות ראשונים, היינו מצב העולם קודם החטא. כל הזמן אנחנו מודדים את ההיסטוריה בהתאם לתוכנית המקורית. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. אדם אחד הכישלונות הכי גדולים, כשאנחנו מתרגלים למצב דיעבד כמו לכתחילה. ואז איבדנו את כל התקוות, את כל הציפיות האמיתיות. חייבים תמיד לראות את התמונה לפי התוכנית המקורית, שעם מצב האדם, המין האנושי קודם החטא. ולכן הוא רואה לנכון, אפילו שאנחנו כבר עד אחרית הימים לא נשלט עצמנו, כלומר אין לנו עוד תקווה. אנחנו כבר, משה רבינו, כבר אמרתי לכם פעם, מהרגע שעם ישראל חטא בחטא העגל וקל וחומר בחטא המרגלים, הוא אמר, זהו, העולם לא יגיע לתיקון אלא באחרית הימים. היו אמנם ניסיונות בדרך, שלמה המלך, עזרא הסופר וכן הלאה.
מה זה התבטא?
התקרבו. נו, וכמעט לכאורה לכל סדרה תיקונה, הוא כבר קרובים. נו, ואולי? לא צולח.
מה הם אמרו? הם ידעו שמשה רבינו אמר.
ולכן זה מונע את עם ישראל לנסות להתקדם? הם כל הזמן היו בתהליכים. שלמה המלך קיבה, והחטא כבר השאיר רישום שכבר מאוד מהר דור אחרי שלמה המלך כבר המלכויות מתפרדות והכל מתחיל לסגת. האם לכן הם יפסיקו לעבוד את השם? לכן יפסיקו לקוות? לא. אבל מי שפותח את שירת האזין הוא יודע שהעסק כבר לא יעבוד. כן. עד עכשיו. עכשיו אנחנו כבר לא...
אין בעיה חישנה, זה רק בעיתה?
זהו. חישנה הפסדנו ממזמן. עכשיו רק בעיתה. מה?
בעיתה זה לא שיש לך חישנה?
אתה מתכוון ש...
סוף של...
אבל מה עם ימות משיח בן דוד? כל זה חייב להיות בתוך האלף שלנו.
אז מתי תוקן חטא אדם הראשון? רק לאחר תחיית המתים?
זו שאלה טובה. את זה אנחנו נראה את זה ממש באות הבאה, על זה אנחנו נדון. מתי זה בדיוק קורה? אז בואו נראה. ממה שיצטרך עוד לגעת, שהנה המין האנושי, אין עניינו הראשון כמו שאנו רואים מבחינים אותו עתה. כאולם שינוי גדול היה בו. הוא עניין חטאו של אדם הראשון, שנשתנה בו האדם והעולם ממה שהיה בתחילה. ואולם פרטי השינוי הזה ותולדותיהם רבים, ועוד נדבר במפנים בסייעתא דשמיא, ונמצא שהדיבור במין האנושי והבחנה בנשואיו כפולים, כי ידובר בו ובנשואיו ובחינתו קודם החטא, ידובר בו ובנשואיו ובחינתו אחר החטא, וכמו שנבאר עוד בעזרת השם.
הבחנה בנשואיו?
כנראה תולדותיו.
תולדותיו.
כל תולדות המין האנושי. הנה אדם הראשון בעת יצירתו היה ממש באותו המצב שזכרנו עד הנה. כלומר, כל התוכנית שדיברנו עד עכשיו, הכל בא לידי ביטוי ביום הראשון של הבריאה. דהיינו, שהוא היה מורכב משני החלקים האופקיים שאמרנו, שמנשמה והגוף. אנחנו לא יודעים איך נראים נשמה וגוף במצב של קודם חטא, אבל אנחנו יודעים, פסוק מפורש בתורה, שהיה לו גוף והיה לו נשמה. ובמציאות היו שני העניינים, הטוב והרע, שהרי היה את עץ החיים ועץ הדעת, והיה את הנחש, היה הערום שבא לפתות אותו, וודאי שהוא היה נציג הרע. והוא עומד בשיקול ביניהם, בשיקול הכוונה היא שלפני החטא, הבחירה הייתה לגמרי לגמרי מאוזנת ושקולה. להידבק במה שירצה מהם, הוא היה בוחר חופשי להידבק בטוב או חלילה ברע. והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב ויגביר נשמתו על גופו, כלומר לא לתת לרע שום שליטה. הרע יכול רק להציע רעיון פילוסופי רק כדי לאפשר לו את הבחירה, אבל כל עוד שהאדם לא נשמע לו, הרע לא קיבל שליטה. הוא קיבל דיבור אבל לא קיבל שליטה. כן,
איך להגיד בשיקול ביניהם שהעזרה מחוץ או לא?
מה זה משנה אם מחוץ או לא מחוץ? נראה לך שזה פחות מ-50%?
אבל עובדה שעכשיו הבחירה יותר חדה.
את זה נראה באות הבאה בעזרת השם. אבל מה מפריע לך השיקול? מה אכפת לך?
יותר קל לבחור את הטוב.
למה? בגלל שהנחש מדבר מבחוץ? אם אני עכשיו מביא לך עכשיו עורך דין מפולפל שמפתה אותך, אז בגלל שהוא בא אליך מבחוץ נראה לך שאין לך 50% בחירה? מה קרה? אפשר לפתות גם מבחוץ. נמשיך הלאה. והוא עומד בשיקול ביניהם להידבק במה שירצה מהם, והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב ויגביר נשמתו על גופו ושכלו על חומרו, ואז היה משתלם מיד ונח בשלמות לנצח. למה הוא היה יכול תיאורטית לתקן את העולם ביום בריאתו? כי כיוון שהרע עוד לא קיבל שליטה, העולם עוד לא התקלקל, אז מה מוטל עליו? רק להכיר ברע, להגדיר אותו, לא להאמין בו, לא לחשוב שהרע יש לו, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, רע לא יכול להיות טוב. משהו מפתה אותו ואומר לו רעיון פילוסופי שלם, שדווקא על ידי החטא תצליח להגיע להישגים יותר גדולים, הוא היה צריך להבין שזה פיתוי, ואז באותו רגע הוא היה מתקן את העולם ברגע אחד, כי הרע היה נתקן. ברגע שמזהים את הרע, מתקנים אותו. ברגע שמאמינים בו, נותנים לו כוח להרוס את המציאות. ולכן הוא היה יכול בעצם ההבנה הפנימית של ההגדרה של שליטת האיחוד, שלא יכול להיות שהרע יכול להוסיף תוספת טובה לעולם. תבינו את הרעיון הנורא הזה. הנחש מפתה שעל ידי שלטון הרע אתה תרוויח. הקדושה תתגבר בעולם. שלא אף אחד לא יחשוב שאדם הראשון התפתה לאכול פרי, הלך למכולת וראה מנגו אורלה ואמר אני לא עומד בפיתוי. אנחנו לא חשודים על זה. אז אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, יכול חשוד באכילה של פרי טעים? אלא הנחש הגיע אליו ברעיון דתי עמוק ואומר לו, תדע לך, אם תחטא אתה תגיע לתיקון יותר גדול. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אם אתה תלך ביושר ותאכל מיד מעץ החיים, איזה תיקון תביא לעולם? תגביר את הרע, תראה את החושך, ואז אתה תצליח להפוך את החושך לאור. וואו, זה יהיה כבוד השם. וזה כבר פיתוי, ועד כדי כך שהוא מפיל אותנו עד היום. כן. חס ושלום. הנה, אתה רואה שאתה עוד לא תיקנת את חטא אדם הראשון.
אבל כל אלה של תיבור את הרע.
תגבור את הרע זה מצב בדיעבד. אחרי שיש חטא, הרע יעתיד לחזור לטוב. אנחנו לא מאמינים בכוח הרע. אומר הרמח"ל באדיר במרום, מי שמאמין לרעיון כזה הוא באמת כופר בעיקר. למה? מפני שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא זקוק להביא טובה לעולם על ידי הבחירה רעה של בני אדם, הוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא תלוי בזולת. הוא לא יכול להיטיב לנבראים רק אם הם יחטאו ויתקנו. זה אומר, זה רעיון פילוסופי תמה מאוד. לצערנו הרב לא כובש את העולם עד היום. רוב בני אדם מאמינים ברעיון הזה.
פחות גרוע להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול להביא תיקון לעולם רק אם יבחרו בטוב.
לא, זה שונה לי. קודם כל שאלה יפה. שאלה יפה. נשאלת השאלה של הרב ישראל, אם הרמח"ל אומר דבר כזה, שאם חלילה מי שמאמין לרעיון הזה הוא באמת חלילה מאמין שהקדוש ברוך הוא תלוי בזולת, אז למה עצם זה שהטוב יגיע רק על ידי בחירה חופשית זה לא נקרא שהקדוש ברוך הוא תלוי בזולת? שאלה יפה. כל בחירה, אמא, בטח ככה, הטוב האלוקי לא יכול להגיע אם אתה לא בוחר בטוב.
אז בסוף הוא יגיע גם אם לא שלך בטוב, לכן הם לא תלויים.
אז זה יקרה גם אם אנשים יאמינו ברעיון של הנחש.
לא,
אז לא פתרת את הבעיה.
למה?
אתה נוגע, אתה צודק. אם אתה שואל, אתה פנית לשאלה אחרת, לא השאלה של הרב ישראל. אתה שואל שאלה, למה בכלל רעיון הבחירה לא סותר את איחוד שליטת הקדוש ברוך הוא? אמרת תשובה יפה, ומעולם לא מסר בחירה אם התוכנית תגיע או לא תגיע, אלא רק איך תגיע. ממילא הוא שליט יחיד בעולמו, הוא מסר לך רק אפשרות איך לבחור במסלול ההגעה. אבל הרב ישראל שואל שאלה, אם הרמח"ל באדיר ממרום אומר שאם חלילה אדם מבין שרק על ידי חטא הטוב יגיע בשלמות, בעצם הוא נקרא שהקדוש ברוך הוא תלוי בבחירה בזולת האדם. אם הוא לא יחטא, הוא לא יוכל להביא את הטוב לבני האדם בלי חטא. של רב ישראל, גם אם הוא לא בלי בחירה, זה נקרא שהוא תלוי חלילה בזולתו. שאם הטוב האלוקי לא יכול להגיע לאנושות אם הם לא בוחרים בטוב, אז נמצא שוב פעם שיש כאן חלילה שהקדוש ברוך הוא רעיון שהוא תלוי בזולת. שאלה יפה מאוד. מישהו רוצה להשיב או שתשאירו לי את הזכות? כן?
אולי יפה את הצד של הדור שכולו חייב. לא תמיד אנחנו... לא תמיד רק אם יהיו כולם, יכול להיות שגם הבחירה תצטמצם, ויש פה איזה משהו שהוא לא מוכר. מי אמר שדווקא בגלל הידי בחירה של הטוב אנחנו הקדוש ברוך הוא יכול להביא את העולם? מי אמר שזה באמת ככה?
אז שכחת את כל תורת משה ובחרת בחיים. כל התורה עומדת בשביל לבקש מאדם הראשון שיוכל מעץ החיים וחי לעולם. אז אתה לא, אנחנו לא פותחים עכשיו את השאלה שהתוכנית תלויה בבחירה. זה ודאי, זה אתה מסכים, נכון?
לא, התוכנית כן, אבל זה לא אומר שכל הטוב מוכרח לבוא רק ככה.
אלא, אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא מטריח אותנו לחינם? האם יעלה על הדעת שלחינם 6,000 שנה העולם סובל לריק? שנייה אחת, מה אתה אומר?
כשאדם בוחר בטוב הוא בעצם קונה שלמות בעצם, כשאדם בוחר ברע הוא לא קונה שלמות בעצם, אז זה משהו שהוא מעבר לכך.
טוב, מה אתה אומר?
השאלה לא נשאלת, כי אתם מטוב לבחירה. זה לא שכדי שהקדוש ברוך הוא יביא את הטוב, אז הוא צריך לבחור. הקדוש ברוך הוא, החומר הלאה, קבע שהייתה בבחירה הוא הטוב. השאלה לא נשאלת,
אני אנסה לפרש את שניכם. אתם שניכם אמרתם דבר אולי שמחבר את התשובה. כשאנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר תאכל מעץ החיים ותחיה לעולם, זה לא הגדרה של תלוי בזולת, זו הגשת הטוב לבני אדם. ככה מגישים את הטוב. איך מגישים טוב? טוב יחסי, מגישים אותו, נותנים מנה גלידה ואוכלים. טוב מוחלט, עצם ההגשה שלו, שהוא ידמה אל הערך המוחלט ויקנה אותו מצד עצמו, ושהוא ישלם בו מצד עצמו, כמו שלמדנו בחלק ראשון. ככה האדם, שנייה, אני כבר אשמע, ככה האדם דבק בטוב. אין אפשרות, ככה נוטלים, ככה חוטפים את עץ החיים ואוכלים לעולם. אבל חס ושלום, שאדם מוסיף ואומר רעיון כזה, לא, אל תאכל, אם אתה תאכל מעץ החיים, לא תגיע להישג. אבל אם תעבור על דבר השם ותחטא, ואז דרך ההסתפכות עם הרע, אז תוכל להגביר את כוח הטוב בעולם, זה כבר רעיון תמה. זה לא ליטול את הטוב, זה בעצם כל המערכת צריכה להיות לעבור כישלון אנטי ציווי, ואז חלילה זה נקרא ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגיש את הטוב שלו לבני אדם. זה שבן אדם נטל את הטוב מצד עצמו, זה פשוט דבקות בטוב. ככה דבקים בטוב. אתה דבק בטוב מצד עצמך, שאתה עיקרת בטוב. מי שלא מכיר בטוב מצד עצמו הוא לא יכול לאכול את הטוב. זה תנאי בסיסי איך ניגשים לעץ החיים. אבל להסתבך עם הרע הפוך על הפוך, זה כבר ממש ממש שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגיש לבני אדם את הטוב. הוא אומר, תתארו לכם את הרעיון התמה הזה. הוא אומר לכם, תאכל מעץ החיים ואתה הולך קרימינלית. הוא לא אמר לי לאכול. הוא בעצם מתכוון שאני לא אוכל, ואז אני אוכל להגיע. זה כבר ממש חלילה רעיון של רעיון תמה מאוד. כן.
אבל
עדיין,
אני חוזר לפרק ב', אבל עדיין... אנחנו מקבילים את הקדוש ברוך הוא לכך שהוא יכול להגיש את טוב עד בצורה ספציפית כזאת.
אם אתה מבין שמה הגדרה של שלמות אלוקית שמוגשת לך, אתה מבין שזה לא הגבלה, איזו הגדרת עצם ההגדרה של השלמות בעצמה.
זאת אומרת שהשלמות מגבילה את הקדוש ברוך הוא בכך שיכולה להגיש את זה לאדם בצורה ספציפית.
אז אתה אמרת עכשיו דבר לא חוקי. שלמות וגבול זה שני הפכים.
כן.
אז שלמות אבסולוטית, הגדרתה אבסולוטיות. בגדר האבסולוטיות שאי אפשר לגשת אליה אם אתה לא מדמה להגדרה האבסולוטית. אז אתה מוגבל ביכולתך לגשת לשלמות האבסולוטית אם אתה לא תדמה לערך המוחלט. אתה לא הגבלת אותו, הוא מוחלט. אתה רוצה כמוגבל להידבק בערך המוחלט. אז תכיר בטוב ותהיה שלם מצד עצמך. טוב, מישהו רוצה עוד לברר או שאפשר להתקדם?
הדרש הזה שבאת אליו בעלילה,
יש לנו אנחנו תמיד אומרים, יש לנו כספת מלאה שאלות.
זה לא לעכשיו?
לא, זה לא לעכשיו, אולי כן לעכשיו, אבל כספת. אני אומר, יש הרבה מדרשים תמויים, ואני אומר עוד פעם, בואו ונניח, הרב ישראל שואל מכתב שאלה ממדרש מפורסם, שנשמע שם שהדברים הם, שהאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא באת עליי בעלילה וכן הלאה, ואת ודאי יהיו, אתם תיפגשו בזה בבוא העת. אז אני אומר, אני רוצה לתת לכם כלי. הייתי יכול להגיד לכם, תירוץ, יישוב, דחוק, מרווח, אני אומר לא. אני רוצה לבחון אתכם מה אתם עושים כשיש לכם מדרש שאף אחד לא יכול ליישב אותו. זה המבחן. מה? האם אתם נבלים או שאתם אומרים השאלה תישאר במקומה והאמת לא זזה ממקומה. בזה האדם מבחן. מי שיכולים להזיז אותו מכל שאלה, מכל מדרש תמוע, סימן שהוא לא ייסד את האמת שלו.
בדיוק. זה קשה.
יפה. אז שואל אריאל,
דניאל
שואל, נו, אז אם כן, מתי נדע מהי חוק יסוד ומה לא חוק יסוד? שאלה יפה. יש ביהדות חוקי יסוד ששום קושייה בעולם לא תזוז עם קומה. לדוגמה, זה שהקדוש ברוך הוא בלתי גבול. יבוא ומגיד לך, אבל כתוב מפורש בתורה שהקדוש ברוך הוא בעל גבול. כל התנ"ך מלא הפסוק שיש לו אוזניים וידיים ורגליים והוא הולך ועולה ויורד. אז מה אתה אומר? אז האיש הטיפש אומר, הנה, אתה אומר שהוא לא בעל גבול, ואני אומר פסוק מפורש, זהו 50/50, ומי שרוצה יבחר בשתי אפשרויות. החכם אומר, הפילוסוף אומר, אתה מבין הרי שאלוקות וגבול זה שני הפכים, אז מה אתה רוצה? או שתקבל את התירוץ, תחפש תירוץ, או לא יודע, או שתישאר עם קושיה. זה לא רלוונטי, לא מזיזים חוק יסוד ממקומו. אז עכשיו, אנחנו נבדוק כל דבר האם הוא חוק יסוד או שהוא חוק משתני. כן, האם התפילין מרובעות או עגולות זה חוק שתיאורטית יכול להשתנות. קדוש ברוך הוא, או, אני לא יודע, יכול להיות שחסר לנו מידע וביום אחד נבין שזה היה, ברור שהיה חייב להיות כך ולא אחרת. אבל אולי תיאורטית הוא יכול היה לברוא את המערכת שונית. יש חוקים שתיאורטית, מי שיגיד לי, יבוא ויגיד לי, תיאורטית התפילין היו יכולות גם עגולות, הוא לא אמר דבר שנוגד את חוקי היסוד. נגד את חוקי התורה, לא את חוקי היסוד. אבל מי שאומר שהקדוש ברוך הוא תיאורטית יכול היה להיות בעל גבול, כפר בעיקר. הוא נגד... מה?
שחיטה כתוב. אכפת לו קדוש ברוך הוא שוחט
מהם. זה לא אומר ששם אפשר אחרת. זה אומר שהחוקיות היא עבורנו ולא עבור. אבל זה לא אומר שבמדרש שם לא כתוב שאפשר היה גם אחרת. לא אכפת לי, הכוונה היא שמצידו, מצד השלם, אין שינוי בעולם. מצידנו, אנחנו זקוקים לחוקי...
חוק יסוד או לא חוק יסוד?
לא חוק יסוד.
לא חוק יסוד, זה מה שאומר, כמו תפילין, זה מה
שאומר. כן, רק אומר, במדרש שם לא כתוב שתיאורטית אפשר היה שהשחיטה תתחשב. לא כתוב, לא.
זה מה שאני בא לשאול.
זה דיון, דיון שאין לנו מספיק מידע לדון בו. אבל זה האמת שזה לא נקרא חוק יסוד. עכשיו, מה אתה העלית? עכשיו, באיזה סוגיה אתה רוצה שאנחנו נדון? האם הקדוש ברוך הוא יכול להיות תלוי בזולתו? זה חוק יסוד או לא חוק יסוד? מה? חוק יסוד. גדר אלוקות ותלות בזולת זה לערב חוק נבראים עם חוק יוצר, עם חוק הבורא. אז אנחנו מבינים, שום מדרש בעולם שמשתמע שהקדוש ברוך הוא חלילה נשמע, חלילה מהיסודות, אנחנו לא נקבל, נשאר בשאלה.
בשאלה למדרש,
לא בשאלה. בדיוק, השאלה למדרש, לא השאלה על היסוד. זה כלל גדול, אל תזוזו מהמקום הזה. אמרתי לכם את זה גם מנוגע לשאלות באמונת ישראל. אפיקורסים יודעים לשאול הרבה שאלות, לא כל כך הרבה, אבל יש להם כמה שאלות. מפה ומשם אומרים להם, אדוני, השאלות שלך מרתקות ומאתגרות, אבל לא תזיז את האמת במקומה. בגלל זה, כי אמת, לא בוחנים, לא מזיזים דבר ממקומו. אמרתי לכם את המשל של הרב שלי זצ"ל, שהיה אומר שאנשים החליטו לברר, לבדוק את ה, לבדוק את ה, לבדוק את המציאות על פי לוח הכפל. אז הם ישבו ובדקו, ומי אומר שלוח הכפל הוא אמת? אז הם ישבו 100 פעמים ובדקו עם חרוזים לראות 2 כפול 2 ועשו קבוצות, בדקו 100 פעמים ליתר ביטחון, ואמרו לוח הכפל אמת. אחר כך הוא יצא לרחוב ויצא לו טעות בחשבון, אז אחד צועק, שקר לוח הכפל. שחכו שיהיה, נבדוק איפה נפלה הטעות, אבל לוח הכפל לא זז ממקומו. ככה אדם חכם מתנהל, ומי שזז ככה ומתנדנד לכל צד, אז הוא לעולם לא יגיע לשום מקום. ראה מדרש, אמרו לו, הראו לו איזה גמרה, הגדולה עבירה לשמה, קנה אותו. זהו, גדולה עבירה לשמה. חבר'ה, ממחר אפשר לעשות כל עבירה שבעולם, העיקר תעשה את זה לשם שמיים. כל הבעיה, ואולי לא הלב שלך לא תאור מספיק, אבל אם התאור מספיק, אתה מסודר. וכן הלאה. ככה הורסים את כל כללי היסוד שלנו, לא מזיזים, לא יכול להיות שגדולה עבירה לשמה. מה כוונת המאמר הזה? צריך עיון גדול, או שנבין, או שנזכה לזה בימות המשיח להבין. אנחנו סבלנים, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. אבל מישהו יכול לעטות אתכם כל כך בקלות, יהיו ביקורתיים, אף פעם אל תזוזו ממקומכם. יש חוקים, חוקי יסוד, וחוקי התורה, אפילו שהם לא חוקי יסוד, אבל אם האלוקים חיים ציווה עליהם ואין שום סמכות שהוא יסמיך שמישהו יכול להזיז אותם ממקומם, אז זה הופך להיות כמו חוקי יסוד מבחינתנו. לעולם לא נקבל שום דבר בעולם שיכול להזיז את האמת ממקומה. נמשיך הלאה. אז הוא יכול היה להבין את התרמית של הנחש, ובעצם הנחש הוא בהגדרה שלו הוא רמאי, כי התפקיד שלו לרמות. תארו לכם, אם לא היה לאדם הראשון כזה רעיון פילוסופי, אז היה אוכל מעץ החיים והוא לא היה חי לעולם, כי לא הייתה לו אלטרנטיבה. תגיד לי, אם הנחש היכול היה כל מה שיכול לפתות אותו, בוא, אתה יודע, יש פה פרי בלי יכשר, נו, זה לא היה עומד מול אדם שצולים לו בשר ונותנים לו יין המשומר בענבר. תיקחו אדם כמו משה רבינו, תפתו אותו לאכול פרי בלי, 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 לא מאוסר. זה לא נקרא אלטרנטיבה. אבל צריכים כזה עורך דין, הנחש היה ערום. אז בעצם הנחש עשה פה מלאכת קודש. כי אם הוא מצידו לא היה מעמיד צד שני, אז הוא היה, לא היה לאדם, הוא היה מוכרח לאכול מעץ החיים, הוא היה נקרא בוחר חופשי. אז לכן בעצם הוא מילא את תפקידו. מי שהפך את הנחש לרע מזה, האדם. הנחש בהגדרה האמיתית הוא אמר דברים רעים, אבל הוא היה בעצם משרת את הקדושה. הוא עשה פעולה הכי חשובה בהיסטוריה, לאפשר לאדם לאכול מעץ החיים.
זה לא נינש.
מה?
זה לא נינש.
אתה מבין שחזל מדברים בשפה אלגורית. שחזל אומרים שהעצים נהנשו, עצים לא בעלי בחירה והנחש לא בעל בחירה. אז גם את זה נצטרך להבין. זה לא אלגורי. אז הכוונה היא שהרע השתלט. זה שהרע עכשיו צריך לקבל כוח ועוצמה שבני אדם העצימו אותו, זה קלקול עבורו. ככה הוא היה נתקן, ועכשיו הוא נענש בזה ששת אלפים שנה הוא הולך ומגביר את כוח הרע בעולם.
יש
כמו השנה
שהוא הגזים.
אין דבר כזה. הוא לא בא,
לא בקטע של הניסיון עצמו.
נו.
בהמשך, הוא יתגבר.
אין לו בחירה להתגבר, רק בני אדם מגברים אותו.
יכול להיות שהיה לו כוח בחירה אז, ורק אחר כך.
למה להגיד ככה? אנחנו מכירים את התורה שיש תכלית אחת.
ככה נראה.
ביום השישי נברא המין האנושי. למה להגיד דברים כאלה? אין לנו מקור. למה להגיד? גם אם מקור אנחנו לא נמהר לקבל את המקור הזה כמקור, כי אנחנו מכירים את סיבת הבחירה, מכירים את רעיון הבחירה. הבחירה היא לא מקרית, הבחירה היא רק לתכלית המין האנושי הנבחר, ומלאכים הם כולם משרתים, מלאכים הם לא תכליתיים. יש איזה מדרש תמוע שהסיטרא אחרא מרד בקדוש ברוך הוא. גם את זה נשאיר את זה בכספת.
כאילו העונש שלו היה לצמצם את הכוח שלו?
התיקון שלו היה שהוא היה הופך להיות ממפתה ללקוח היחיד שאפשר לעולם להגיע לתיקון. הוא היה השמש הכי חשוב שהיה בהיסטוריה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד זה יצר הרע. כי היצר הרע זה הכוח היחיד שנותן לנו את הזכות לעולם הבא. כל האנשים חולמים שלא יהיה להם יצר הרע, נכון? זה החלום הכי מובהק. מה אנשים חולמים? שלא יהיה לי יצר הרע. אוי ובוי לנו. כמה אנחנו טיפשים.
ממש לא עבד דווקא איזה נכסות מצטפתי כזה גדול.
נו, נבדוק. מה אתה אומר?
אולי עדיף פשוט לעשות את הצון השם בלי מבחירה וזה.
אתה תפתח. אז נפתח, מצוין. אז דבר ראשון, אתה קצת רשאי להגיד מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא. כי אם אתה לפי שיטתך, אז התוכנית של הקדוש ברוך הוא היא ממש לא מוצלחת, מיותרת, ובמקרה הוא ברא בני אדם שסובלים כל כך הרבה 6,000 שנה ונענשים, והיה הכי פשוט לברוא מלאכי השרת שלא יחטאו ואין להם בחירה, והכל היה מצוין מאז.
אני אומר את זה לא, אני לא אומר את זה שלהציע לקדוש ברוך הוא דרך אחרת, אני אומר את זה מצד
האדם. אבל קודם כל אני מניח קודם, מותר לנו לנסות להבין למה, זה הספר הזה עושה. אבל קודם כל להבין שההנחת היסוד שלך היא בלתי אפשרית.
אז אדם שעובד לשמה, לא רוצה שכר.
נו.
אז מה? אז גם...
מי אמר שזה נקרא לשמה?
אז מה זה לשמה?
שרוצה שכר.
לא פשט המשנה.
למה זה לא פשט המשנה? תגיד למה זה לא פשט המשנה. פרס. מה זה פרס? פרוסה. עולם הבא זה פרוסה, אדוני?
לא.
פרוסה זה איזה גלידה, זה פרוסה. עולם הזה זה פרוסה, עולם הבא זה לא פרוסה. מי שרוצה כזה זוהר מפורש, תראה בתיקוני זוהר תיקון לעמד. פרס הכוונה היא שכר בעולם הזה. עולם הבא זה לא נקרא פרוסה. עולם הבא זה פרוסה. זה שלמות, אבסולוטיות.
יש בנפש החיים כתוב משהו בסגנון הזה, שזה נשמע, זה נטו, בלי שום פניות.
נבדוק. קודם כל מה אתה משתכנע, אחר כך נבדוק מספרי. קודם כל מה אתה אומר. מה?
בלי נטיות אישיות.
מה זה נקרא נטיות אישיות? אם הקדוש ברוך הוא רוצה אם הוא רוצה שתגיע לאז תתענג על השם, אז יש לך נטייה יותר תאורה מלהגיע לדבק בו? דוד המלך שאומר, אחת שאלתי מאת השם לחזות בנועם השם ולך לא, זה תחושה מקולקלת.
כמו שהחסידים עושים בשביל...
רגע, אתה מדבר עכשיו על עוד דבר. אני יודע שזה קיים ואני רוצה שלהגיע לזה באופן תהליכי, אבל מי שקופץ ומבין שיש תכלית לאדם לעשות דברים סתם ככה כי השם ציווה, והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להיטיב לך, לא מעניין אותי, אני מוותר על השכר שלך, אני לא רוצה, זה הכפירה הכי גדולה. אתה לא רוצה, ילד יגיד לאבא שלו, אני אומר את זה במשל עלוב, משל אדיוט, זה ודאי לא מעין העניין, רק אני אומר את זה, לא רוצה לקבל ממך טוב, שום דבר. יש מרד יותר גדול מזה? חס ושלום. מה? כן. אין נראה לי פסוק יותר ברור מהפסוק בתהילים, שיש לו רק בדרישה אחת, לחזות בנועם השם ולבקר בחלו. הוא לא אומר לקיים את ציווי השם, לחזות בנועם השם. נועם השם זה שכר העולם הבא. ועוד פסוקים כהנה וכהנה. לסוב השמחות את פניך, נעימות במנך נצח, וכל פסוקי התנ"ך ככה מדברים, כן?
אבל החלוקה זה לקרוא האם האדם הפרטי רוצה בשביל עצמו להשיג את השלמות שלו.
מה יש? קודם כל אני רוצה לא אכפת לי שנתקדם הלאה אחר כך. אבל קודם כל אני רוצה לשכנע אותי מה רע בזה.
לא רע בזה.
מצוין. עכשיו תמשיך הלאה, מה אתה טוען עכשיו?
אני אומר, אולי המדרגה יותר גבוהה, זה לא רק מהצד הפרטי שלי, אלא מימוש של התוכנית האלוקית, כפי שאמרנו.
אמרת דבר נכון, אבל שימו לב. יש כזו דרגה במסילת ישרים, שהיא דרגת החסידים האמיתיים, אבל גם הם לא באים לאפר ואומרים שמי שרוצה לחזות בנועם השם זה חס ושלום לא לשמה. אלא, אומר הרמח"ל, מדרך האוהבים שבשעה שהם עוסקים, הם שוכחים מרוב אהבה ודבקות, שוכחים את עניינם העצמי, ועסוקים רק במגמת האהוב. זה רק צורה של ביטוי אהבה, אבל לא שחס ושלום ישמע שיש פה שתי תכליות. תכלית לאנשים בינוניים לחזות בנועם השם. תכלית לאנשים חסידים שכבוד השם יתגדל וירבה. הרי השם לא צריך כבוד. הכבוד שלו זה שכבוד השם ישמח השם במעשיו. אין שתי מגמות בעולם, יש רק מגמה אחת. ההבדל הוא מה אני חושב, מה מניע אותי בשעה שאני עוסק. האם מניע אותי באותו רגע הרצון להידבק, או באותו רגע חילול השם וכבוד השם. אבל זה לגמרי לגמרי, הכל עומד על תכלית אחת ויחידה. לכן דוד המלך שאמר אחת שאלתי, הוא ודאי לא חשוד אצלנו שהוא לא ישיג את ההנהגה של הכוונה המצויה בחסידים.
זה לא כזה קשה, כי אני יכול להגיד שגם עצם העשייה של הרצון זה לחזור בנועם השם.
תגיד, את האמת, אז למה להגיד דברים לא אמיתיים?
זה עצם הדבר, אני לא יודע, האדם שעושה עכשיו מצויה, מרגיש שהוא עושה עכשיו...
מצויה, אז אמר לתת אותם דברים. אני רוצה לקיים מצוות, להידבק באלוקים חיים, להידבק בטוב האמיתי, זה מצב שלם. אסור להגיד דברים שמבטלים מאיתנו את ה, את ה, את ה, את ה, את המשיכה, את התשוקה הטבעית שלנו, הבריאה שלנו. אסור לחיות במלאכותיות. אדם רוצה כל ימיו טוב, ופתאום הוא אומר, לא, גלידה אני רוצה, ארטיקים אני רוצה, שמגיע לימים אלוקים, לא רוצה כלום, רוצה, איך אתם, חבר'ה שרים? לא משנה, טוב.
ילד גם יכול לעשות נחת רוח לאבא שלו, הוא עושה דבר מסוים בשביל אבא, לא בשבילי, אני יודע שאני מקבל מלטור, אבל אבא שלי אמר לי, אני עושה לנטו בשביל זה,
תסביר,
לא חסידות, זה לא צריך להיות חסידות,
אין בעיה. אתה רוצה להגיד שאנחנו יכולים יותר בקלות להשיג את הדרגה של אהבת השם שרמחל דיבר עליה? עד רבה, הוא אומר מצויה בחסידים, לא שהיא נדירה בחסידים, מצויה בחסידים. אז מצוין, אשר חלקכם שזכיתם. כן,
כדי לקבל
שכר,
כי זה
משהו
שאני קורא
לך. זה ודאי, זו האמת. הוא ברא את העולם להיטיב לנו. הוא לא ברא את זה בשביל עצמו. זה הכל... מה?
זה רק שהרוחים
אומר לך. מסתבר, אני לא זוכר כבר, אבל מסתבר שדברים ישרים, כולם אומרים. אבל שכר
של
תענוג
על השם לשכר חיובי.
אלא מה?
זאת אומרת...
גם להתענג מגלית השמנת זה דבר חיובי. אבל זה יחסי. מה לעשות? זה יחסי, דבר טוב מאוד, לברך את ברכת הנהנים, אבל יחסי, אוי ובוי למי שזה אצלו תכלית החיים, מי שלוקח את זה כדבר נוסף, מקסים, בטח, וזה מקיימים, מצוות עונג שבת, איך אפשר לקיים עונג שבת? איך אדם ידע מה זה ארץ זבת חלב ודבש? צריכים לקחת מי שרוצה לקיים, צריך לאכול בארץ ישראל תערובת של שומן ומתיקות. אז יש איזה קצת פירות, איזה פירות שמנים ומתוקים? מה? טעינה, מנגו, לא כל כך, זה שייך לטרופים. מה? תמר, שמן התמר, יש בו כמה אחוזי שומן יש בו? הוא מתוק, יש בו שומן, אבל זה נקרא ארץ זבת, תערובת של שומן ומתיקות, והרגרה אומר זה שורש חסדים וגבורות, ששני הדברים האלה צריכים, התערובת הזאת, זה השלמות של ארץ זבת חלב ודבש. אז מה? גלידה, גלידה שמנת.
זה אדם מוצא את הכיף שלו בעולם הבא, זה לא מעניין אם הקדוש ברוך
הוא,
זה גם נשמע.
שמה הוא?
הוא רוצה את הכיף שלו בעולם הבא, לא מעניין.
דהיינו, פרש את מה שאתה אומר.
במקרה זה להתאמין על השם, אבל...
נראה לי שזה תרתי דסתרי. כי אם הוא מחפש את הכיף היחסי, הוא לא יחפש את הקדוש ברוך הוא.
זה מה
נשמע. ואם לא נשמע, הוא לא הבין את הנושא. אז הוא לא מחפש את השם. אז הוא מחפש, כמו שהרמב״ם לועג לערבים הטיפשים והכסילים, שמחפשים, שאומרים שבשמיים הם מקבלים את כל החלומות שלהם כאן. אז הוא לא חיפש את השם, אז הוא מחפש את העולם היחסי. בסדר, אל תגיע, אבל זה, אמרת אבל דברים לא... ממש סותרים. השם זו שלמות, אבסולוטית. אז תתענג על הוויה, זה מי שמבין מי הוא השלם ואיך הוא ישלים אותי. אם לא הבנו את זה, אז סתם דיבורים. כמו שאני אגיד לך, אני מחפש את השם והולך כל היום ואוכל גלידה. לא משנה שיש כאלו דברים היום. יש היום מסעדה על פי חסידות, ויש כל מיני דברים. אוכלים שם ומכוונים למדבט שיניים שיש בפה, ועל ידי זה שאוכלים כל היום. יש כל מיני דברים מאוד מאוד חדשניים. אל תתפלו מכל דבר.
טיבות חומק.
כן. הכל יהיה בעזרת השם. אם לא היה, עוד יהיה.
אדם שעובד של השכר בעולם הבא, ומבחינתו זה שכר יחסי, אז זה גם כמו אדם שרוצה שכר בעולם הזה?
כן. אם הוא תופס את העולם הבא כיחסי, אז זה אצלו, זה עולם הזה, זה לא עולם הבא. עולם הבא זה מוחלט, זה לא יחסי.
יש לנו תפיסות
יחסיות,
אין לנו תפיסות
מוסריות. לכן אמרו לך, עין לא ראתה, אלוקים זולתך. לכן אמרו לך שזה, מרב תופה, שרצפנת. אתה מבין את ההגדרה, וכיוון שאתה לא יכול לחוות אותה, אומרים לך, זה צפון לצדיקים. זה נקרא אור הגנוז, למה הוא גנוז? כי אחרי חטא אדם הראשון הוא נגנד. עולם של חטא לא יכול להבין דבר מוחלט לעת עשה. יכול קצת. תאמור, הוא יכול לטעום רגע של אהבת השם, שזה מעין, 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 שאין לזה שום, שום, אבל לטעום. יש לנו רגעים בחיים שאנחנו מרגישים מה זה נקרא מוחלטות לעומת יחסיות. אבל זה צריכים הרבה עמל, והזמנים לא רבים, כי התנאים כל כך לא מאפשרים לנו מרוב תרדות החיים, עד שהנביאים היו צריכים כל כך הרבה לפרוש מהחיים המעשיים, עד שהם מגיעים לקצת קצת על ידי בהוותת ישגה תמיד. אבל בטוח שעם כל זה לכל אחד יש את הרגעים המיוחדים האלה, וזה רק נקרא טעימה. בעולם הזה אי אפשר יותר מאשר טעימה.
שבת
שבת צריכים הרבה עמל כדי שבשבת תקבל טעימה קצת יותר גדולה מיום חול, אבל לא לחיות בדמיונות. אין לנו בשבת אז תתענג על השם. אנחנו מכריזים על היעד של אז תתענג על השם על ידי שאנחנו הופכים את השבת לעונג בדברים יחסיים. מי שיגיד לכם שהוא מרגיש בשעת אכילת החמין את אז תתענג על השם, אז תשלחו אותו אלינו. אדם אמיתי אוכל את החמין ונהנה מהחמין ויודע, אכלתי היום, חיכיתי שבוע לחמין הטעים הזה, להזכיר לי שכל האנושות מחכה לאלף השביעי של אז תתענג על השם. ברמח"ל אומר בדעת תבונות חלק שני, שכל העולם הזה הקדוש ברוך הוא הכין אותו עם כל כך הרבה ריבוי וריאציות של עינוגים. כמה סוגי טעמים יש בעולם? פעם חשבתם על זה? מה צריך כל כך הרבה טעמים? זה לא יאומן כי סופר. היום ברוך השם זה עולם של שפע, יש אין כמעט, אפשר כל שבוע יוצאים, אני חושב, אני לא אגזים, מדפים של מתכונים חדשים, מדפים שלמים כל שבוע, ברוך השם, כזה שפע גדול. קראתי איזה מישהו שהקדמה של איזה שף אחד שהוא כותב, הוא אומר, אתה יוצא, הוא אומר, לשוק, לראות את השפע הזה, וריאציות אינסופיות של הפירות האלה, ועם זה, ועם זה, ועם זה. מה קורה פה? כל זה בשביל הרשעים? כל זה בשביל הישר? לא. זה בא להראות לנו מהרמח"ל, העולם כולו באמת לאיטיב, וכולו מקביל למערכת האמיתית הנצחית. וכמו שאתה רואה ריבוי וריאציות בעולם החיצוני, שארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש, זה מה שמעניין אותי, חלב ודבש מהעיזים, זה מה שמעניין, רוצים את בית המקדש? לא. מי שלא יראה את השלמות האלוקית מופיעה בכבשים ובעיזים, לראות שם שופעות חלב, לא יבין שהמקום הזה הוא מקום השלמות הנצחי במערכת הנמשלית האמיתית. הכל מקביל בעולם. ובשבת אנחנו מרחיבים את השבת בחיצוניות. ראיתי השבוע לשון של הגר"א, שמחתי בשמחה גדולה. הוא אומר, ביומי חול ראוי להרחיק את עצמו ממאכלות, מעונג מיותר. מצד, הוא אומר, מסביר שם את הסיכון שיש אבל בשבת מצווה גדולה להתענג. הוא מדבר לאדיה, אף אחד שלא יגיד פלפולים, שהוא מדבר אז לחזות בנועם השם. זו המצווה, להעמיד את השבת כגילוי השלמות, אומנם בחיצוניות, שמורה על הפנימיות. כמו שמצווה גדולה לדבר בשבחה של ארץ ישראל, שהיא לדבר עליה על כל השבחים שלה הכי פשוטים, לדבר עליה שיש בה 40 סוגי אקלימים, ואין פרי אחד בעולם שיודעים היום שאפשר לגדל פה, ארץ לא תחסר כל בה, והיא המקום הכי בריא לגור בה, והמקום הכי יפה והכי אוויר נשמות, אוויר ארצך, לדבר כל היום, ותגיד לך, מה זה משנה? מה זה מעלה ומוריד? מה אתה מספר? אני מספר שהעיני השם אלוקיך בה, החפץ האלוקי נמצא בו, עכשיו לעת אתה, זה נראה בחיצוניות, ומפה תבין שפה עומדת להתגלות גם הפנימיות.
המקום הכי יפה?
כן. אין שום ספק.
כבר אהב ככה זה, אולי...
מה זה?
זה כפחי ביהו או משהו?
מה אני אגיד, מה?
כבר אהב בסוגיה,
לא? מה הסוגיה? אני לא רואה כאן שום סוגיה. יש סוגיה בדבר. יהודים שנמצאים בירושלים, אצלם יום ירושלים זה כל השנה. וכל החוגגים, וכל הזמן בחג. שהם דורכים במקום הקדושה, ואני מרגיש קצת, זה מצמצם אותי קצת לדבר על יום אחד בשנה. לדבר על ניסי השם, אפשר לדבר על אינסוף, שזה על, 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 על הערת פני השם, לדבר על השלב שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, ש, שהעולם מתקדם קדימה, וכל הזמן מתקדם. אבל טוב, תגידו על מה אנחנו יכולים לדבר, כל דיבור זו מצווה גדולה. אבל רק שזה לא יצמצם, שזה ירחיב ולא לצמצם. להחמיר ולא להקל. להפוך את הנושא של ירושלים ליום בשנה זה חבל, זה לא. ירושלים תעלה על לבבכם, ציון היא דורש אין לה מכלל דבי הדרישה. דרישת ירושלים צריכה קצת יותר מיום בשנה. לא אמרתי סותר. אני רק ביקשתי שזה לא, שזה רק ירחיב ולא יצמצם. לא אמרתי סותר. זה עלול לסתור. כי אם אדם זוכר את ירושלים פעם בשנה, אז הוא אומר, וכל השנה איפה היא? חרבו ירבך היה אומר, יהודי שבא לי, הוא אומר, הוא לא מבין איך אנשים באים וקוראים את הבגדים על ירושלים. הוא אומר, אם אתה באת, יותר מפעם בחודש לא היית במקום המקדש, אתה פטור מלקרוא, היה אומר. זה סתם מעשה קוף באלמה. מה קרה? אתה סתם עשית הלכה, חתך את הבגדים, אין לך שום אבלות. אתה בכלל לא מבין את העניין. אז אני לא יודע אם זה להלכה. אפשר להתווכח, אבל הרעיון ודאי רעיון אמיתי. אז אני אומר, לעשות עסק, תדגישו על מה אתם עוסקים. מה אנחנו מדברים כאן?
מה המשמעות של הגעתנו פיזית לירושלים במהלך הגאולה, תהליך הגאולה?
כל, כמו שאמרנו מקודם, גאולה היא שלמות התוכנית האלוקית. הקדוש ברוך הוא חפץ שבניו יהיו בירושלים או לא. האם זה חלק מהיד או לא חלק מהיד? איך יעלה על הדעת שזה לא יהיה יישום רצונו בעולם? איך ייתכן שדבר כזה לא יהיה חביב ונורא עלינו? אין אפשרות, כי אנחנו קובעים, הרי דברי הקדוש ברוך הוא קבע, כמו שאדם יגיד, אני רוצה את העולם אבל שמי שמיים, ואני לא רוצה את זה כאן בארץ. אני מבין את מה שאתה מדבר, לא מבין יותר נכון, אבל הקדוש ברוך הוא תכנן, זו התוכנית שלו, אז מה אתה רוצה לתכנן אחרת ממנו, יותר טוב ממנו? התוכנית שלו שפיזית הרבה את עם ישראל כצון אדם, וירושלים תתמלא כצון קודשים במועדיה, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אז ראית בעיניך? זהו. אז תכיר, תכיר בהנהגת השם. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. למה חס ושלום כשעם ישראל שנתקיימו גזרות הגלות אנחנו כל כך יודעים אם רוצים או לא רוצים לחוות אותם ולבכות עליהם כל כך הרבה? למה יום השואה זה כל כך נושא קונצנזוס? למה הוא נושא כל כך וקודש קודשים עשו מזה? אני אומר, יש מצווה יותר גדולה. אין מצווה כל כך גדולה לזכור את השואה. יש מצווה מאוד גדולה לזכור את התוכנית האלוקית שמתגשמת לעינינו. זו מצווה יותר גדולה. לא יקרה שום דבר אם יבטלו במדינת ישראל את יום השואה. תרשו לי שאני נכד לפרידי שואה, אני לא אומר את זה מזלזול. זו מצווה גדולה. לא כזו מצווה גדולה. חילונים מסכנים, הם חייבים להיחס בזה, כי הם מפחדים שתהיה עוד פעם שואה. אז אין להם ברירה, הם חושבים שאם יעשו יום השואה, זה מבטיח להם שזה לא יקרה פעם שנייה. אנחנו לא צריכים ביטחונות של שווא, אנחנו יודעים שאין לנו במה לבטוח. כל העולם המערבי שעשה את זה לעינה והיה חלק שותף עם הגרמנים וכולם, כולם היום היו עושים את זה, ואין שום סיבה שהדברים השתנו, הם היו אותם תרבותיים ואותם זה. אלא מה? אז העולם היה בתיקון, שלב תיקון, והיום הגענו לשלב קדימה שלא יוסיף להגלותך, ואנחנו היום נמצאים קדימה בשלב המתקדם. ותקוותנו נאמנו השם אלוקינו ונאמנים דבריך, דבר אחד דבריך אחור לא ישוב ריקה, ומפה אנחנו יודעים שמפה אנחנו לא נזוז יותר, ומכאן אנחנו שואבים. מבחינתי אפשר לבטל את יום השואה, לא כזו קדוש הדבר הזה. תסלחו לי שאני מקווה שאני לא פוגע באף אחד. אתה רוצה עכשיו לעשות מועדים לכל? אני אומר לך שזה הרבה, שזה לא תמים, זה לא. אתה באמת חושב שמדינת ישראל עושה ימים למסע הצלב ולגזרות תחוותת
שזה עכשיו לא, אבל איך שהרבנות קבע את זה בעשרה בטבת?
אתה רוצה לציין, תציין שאתה עושה כבר תענית ציבור, לעורר תשובה על כל הצרות, תביא כבר, בתשעה באב מביאים את כל הרשימה, תוסיף את זה, אין לי בעיה. אבל תבין, זה לא תמים. העסק הגדול שעושים, זה לא מגיע ממקום של לזכור את הצרות ולהתעשת בתשובה ומעשים טובים. זה מגיע להבטיח לי ביטחון פנימי שאתם הגויים, נכון עשיתם תשובה? אני מזכיר לכם פעם בשנה, את התועבות שלכם. נכון, אתם כבר לא הגויים של לפני 70 שנה? זהו, זה מכאן זה מגיע. כי אין להם ביטחון מסכנים. הם רועדים מפחד שזה יקרה אותם, ובצדק. למה ביבי עושה כל כך עסק מהאטום של איראן, אתה חושב? אין לו ביטחון. הוא מרגיש, הוא מי מבטיח לי? אנחנו לפני אסון. אדוני, תרגע. אנחנו לא נהיה באסון. לא תיפול פה שום פצצת אטום. אם היה לו את התנך, הוא היה קצת חוסך כסף למשרד הביטחון.
מי אמר שלא
עברנו
את גוג?
זה לא יודע, ואם לא עברנו אז מה? ארץ ישראל לא תחרב. לא תחרב, לא יהיה פה קטסטרופה. מה זה?
ירושלים לא תחרב.
לא ירושלים ולא אפולה. חוץ מגוש קטיף, שזה הרשע, אנחנו הגשנו את זה, לא הם. הם לא אפילו לקחו את זה יד. רק מי שרוצה לקחת ספר תורה ולזרוק לרצפה, הוא עדיין יכול לצערנו הרב. בגבול מאוד מאוד מצומצם.
הסיני גם.
מה?
הסיני גם, הם ביקשו.
הסיני. זה לא פשוט כל כך, נכנסים פה לסוגיות. פשטות זה לא ארץ ישראל. אבל בכל אופן, ארץ ישראל לא יכולה לצאת, האומות כבר אין להם כוח עליה. זה רק חס ושלום, הערב רב ששולט עלינו יכול לפעמים להיפטר בכל הכוח. עשו את זה ממש במסירות נפש עם אותה, נגד כל הכללים. פשוט רשע לשם רשע.
למה? מה ההבדל בין פצצת אטום לבין הטילים שנופלים?
יש לנו התמודדות. בדוד המלך, לא טילים מהפלישתים.
גם פצצת אדום שנופלת, שלמה המלך. חיבה הכל, עדיין נשאר.
יש מלחמה, דוד המלך לחם עם הפלישתים כל ימיו.
אני
לא, אנחנו בינתיים, כל עוד שמשיח בן דוד לא בא, אנחנו נמצאים בהתמודדות טבעית. לא זכינו להנהגה גלויה, ובנבון טבעית יש אויבים, ואויבים לוחמים כדרך מלחמה. אבל יש הבדל בין מלחמה, מלחמה מידתית, למלחמה שמוחקת את התקווה לעולם. זה לא יהיה. הקדוש ברוך הוא יבטיח, הוא יקיים.
מה עיקר השליטה של הרע היום?
מה זה?
עיקר השליטה שככה מלכד בינינו.
מה אתה מתכווה?
עיקר האחיזה של היום, כאילו ההתמודדות הכי קשה היום. כאילו כדי לדיבור על בני ירושלים. אז מה עומד מנגד?
עומד מנגד שאנחנו נבנה פה בארץ ישראל את עצמנו מנותקים ולא קנועים לתרבות הטמאה שמסביבנו. אם תבנה בבית המדרש אנשים תורניים אמיתיים שמאמינים בתנך, מאמינים בתורה, מאמינים בחזון האלוקי ולא משתחווים לבעל החילוני, זו התקווה שלנו. ופה עיקר המלחמה לצערנו. מה תעשה? תבנה כל כך הרבה יישובים שבסוף הסתרה חלוקח אותם לכיס שלהם והם הופכים להיות שבועים בשבי של כל השקר שמלמדים. אז מה עשית? אתה מבין? שרבנים כבר צריכים, רבנים במרכאות צריכים כבר להתחיל כבר לדבר איפה ואיפה על כל מיני זה לא אפשר להבין אותם, זה לא בטוח וזה... חבר'ה, אם אנחנו יכולים להגיע כאנשים דתיים לכאלו תאומות, אז מה יהיה לך אם תבנה עוד יישוב ותבנה הבניין? כל מיני דברים תמימים שמסביבנו, שכבר אנשים שקוראים לעצמם רבנים כבר מרשים לעצמם כבר להגיד, זה לא בטוח, אפשר להבין את הבן אדם, אתה לא יכול להתחלול שלא להתחשב בו, לא מכירים את השיח הזה. נתחיל וזהו, בעוד נושאים ועוד נושאים, בסוף זה הכל נוכח. זה הכל תרבות מערבית שכובשת אותנו. לא יעזור לנו שום דבר אם לא נלחם על התורה בתוך בית המדרש, חבר'ה. זו התקווה שלנו היחידה. אל תדברו על ירושלים ועל ארץ ישראל אם אין בתי מדרש בתוכם שמעמידים את האמת. נקרא ירושלים עיר האמת. פה צריכים לבדוק, להעמיד את האמת הצרופה, בלי חנופה לרשע. ומי שמתחיל ללכת ככה וככה, לא יישאר כלום מזה. אז אני חושב שזו המלחמה שלנו היום.
עכשיו דיבר פורים, הוא דיבר על הגלבול.
כל הזמן אנחנו...
הפיכה את הטוב לרע והרע לטוב.
טוב, בין השאר, כן.
לא עדיף להתמקד במצוות האלה של
מה?
של יישובים.
אני לא אמרתי, אבל מה יהיה בסוף עם, מה יהיה בסוף? אתה בונה בונה חיצוניות, והפנימיות בסוף, אם היא, אין מי שמחזיק אותה, אז בסוף אתה, זה יילחם בך. תראה, דוגמה, קיצונית. אריק שרון הרי היה אבי היישוב, נו, אז מה עשית אם בסוף הטרקטור שאיתו אתה בונה הוא בא להרוס את מה שבנית? כך זה יקרה גם. אני אומר לך, אנשים כיפות גדולות ילכו וירסו עוד יישובים. כי ברגע שאתה כבוש תחת שליטה, אתה סיטרא אחרא, אז אתה, אז מה בנית? מה, למה אתה בונה? צריכים לבנות גם את העולם הפנימי. לחזק את התורה בלבבות שלנו. תורה אמיתית, תורה נקייה, תורה שלא מושפעת מכל הרעיונות מסביב.
לא, אפשר
לחזור,
איפה הביטחון של הרב שלו באמת, אז מלחמת עולם שלישית
עולם? אני לא יודע מלחמת ראשית, אני לא יודע, אולי זה בכלל. כי הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו פה כדי לבנות, בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה. הקדוש ברוך הוא לא בונה בשביל להרוס. זהו, הפעם הבניין שלו סופי, הוא הבטיח להוסיף להגלותך. נגמר ספר מיכה, ולא אתוש את עמי לעולם. אמר, כשאני אחזיר, אני נוטע. זהו, הקדוש ברוך הוא, נטיות אלוקיות לא נעקרות יותר. יהיה לנו בתורה כמה סדרים, שלוש גלויות, וזהו, גמרנו. זהו, הגיע שלב ההיסטורי הזה, לא כי אנחנו יותר טובים, אלא כי הרצון שלו הגיע.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.